טוב, שלום וברכה. אנחנו נעשה קצת הפסקה במה שלמדנו על ארבע שנכנסו לפרדס, כיוון שיש עכשיו גם ל"ג בעומר, אחר כך יום מירושלים, אחר כך שבועות, אז אנחנו נדבר על הדברים האלה קצת. והיום אנחנו נדבר גם על ל"ג בעומר, כיוון ש... שבוע הבא אנחנו נדבר על ירושלים, כי שבוע אחרי זה אני נוסע לשלושה ימים לרוסיה, שם להעביר סמינריון לסטודנטים, אז כנראה ביום חמישי, לא הקרוב אלא אחריו, לא יהיה שוב. טוב, אז היום אנחנו נדבר על לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, והשאלה שאנחנו נדבר עליו זה איך להיות מאושר. זה קצת דבר מאוד קצת יומרני. אני עכשיו, אתם, כל מי שעכשיו יהיה בשיעור, תצאו מפה, אם אתם תשבו עד סוף השיעור, אתם תהיו מאושרים מאוד. אני אעשה אתכם ככה, אנחנו נלמד מרבי שמעון בר יוחאי איך להיות מאושר. זו שאלה כל כך מתבקשת, נכון? שזה את כל החיים חושב, כולם רוצים להיות מאושרים. והנה רבי שמעון בר יוחאי בא ונותן לנו רעיון איך להיות מאושר. מה זה אושר? ונתחיל מגמרא ידועה שכולם ודאי מכירים את זה בעל פה, לכן אני עכשיו אגיד לכם את זה בקצרה, אבל בדף מקורות אצלכם הוא, כל הסיפור הזה נמצא, זה גמרא במסכת שבת, דף למד ג' עמוד ב', ששם מסופר על איך רבי שמעון ברח למערה, הסתתר מרומאים, 12 שנה יושב במערה, לומד תורה יחד עם בנו רבי אלעזר בן רבי שמעון, יש רבי אליעזר, אפשר, יש שתי גרסאות, והם לומדים תורה שם 12 שנה, לא עוסקים בשום דבר אחר, שם הוא כותב ספר הזוהר הידוע, וכל הקבלה, הכל בא מהגמרא הזאת פה במקור אחד, ששם הם ישבו במערה ולמדו, ואחרי 12 שנה הם יוצאים החוצה, רואים שם מישהו חורש שדה, הם מסתכלים עליו והוא נשרף. כי הם אומרים, מה, הוא עוזב את חיי נצח ועוסק בחיי שעה, והוא נשרף. עכשיו, כמובן שצריך להבין שזה לא נשרף באופן פיזי, זה כמו לפני 40 שנה היו פעם סרטים, כשאני ראיתי עוד סרט כזה, משהו שם על הסופרמן, שהוא היה מוציא פה כזה לייזר, כזה צ'שט. כן, עד היום נשאר על זה 40 שנה, הוא מוציא, כן, אותו אחד, כן? זה עדיין סופרמן, עדיין הוא ככה עושה, ואת אז בשמיים, כן? טוב, זהו. אז אני עוד זוכר סרטים עם קאובויים כזה, שהיה להם ככה, זה, ו... בקיצור... כמובן שזה לא ככה, כן? זה לא הכוונה, חז"ל ומתכוונים, אז מה זה נשרף? מה הפירוש נשרף? שהוא מבטל את הערך של דבר הזה שקורה שם. כן, הוא אומר שזה לא בעל ערך. עכשיו, השאלה, אז כשזה קורה, יוצאת בת קול ואומרת, לשרוף עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, והם חוזרים לעוד שנה שלמה, ואחרי שנה 13 הם יוצאים, וכבר רבי אלעזר ממשיך לשרוף ורבי שמעון מחבא, ואילו, והם רואים אחר כך אדם מבוגר, הולך עם שתי בדי הדסים, הוא שואל, בשביל מה אתה צריך את זה? הוא אומר, זה לזכור, זה שמור, לכבוד שבת קודש, זכור ושמור בדיבור אחד, אז הוא אומר, וואו, ככה הם כל כך אהובים אליהם מצוות. זה סוף הסיפור. הוא כמובן לא מובן, כן? כמו כל מדרשים וכל הדברים שיש בגמרא, הם בדרך כלל יש להם, עיקר התוכן שלהם הוא מוסתר, הוא לא מה שכתוב, אלא תמיד מסתתר מאחורי זה משהו. אנחנו ננסה ביחד עכשיו להבין, אז מה זה בא לספר לנו? מה בעצם כתוב פה בסיפור? נתחיל מזה שאנחנו נשאל את השאלה, למה הוא ביטל את האיש שחורש שדה? למה הוא אומר שזה לא שווה כלום? אדם עובד באדמה, בבית שלו, וזה, זה. למה הם שורפים אותו? אני חושב שהאמירה שלהם הייתה שהאדם הזה הוא שורף חיים שלו. אתם יודעים, יש ביטוי כזה, אדם ש... על אנשים אומרים, הולך לשרוף את הזמן, נכון? הולך להרוג את הזמן, לשרוף את הזמן. אומרים על מישהו, הוא שורף את החיים שלו. אז זה מה שהם חשבו, שאדם שהוא חורש שדה, הוא שורף חיים. השאלה, למה? למה מישהו שהוא עובד באדמה, זה נקרא שריפת חיים? כי הם אומרים, בשביל מה הוא עובד שם? בשביל פרנסה. אז אם אתה חי בשביל פרנסה, בעצם יוצא שאתה חי בשביל לאכול, זה התוכן חיים שלך? זה הערך? כדי להתקיים, אתה עובד כדי לעבוד, כדי להתקיים, שיהיה לך מה לאכול? אז החיים כאלה הם באמת חסרי משמעות. והוא צודק. אתם, זה לא משנה אם אתה... פה מצב היה מאוד משפיל, סך הכל. מה זאת אומרת שהוא הולך חורש שדה? מה פירוש הדבר? הולך עם החרישה, נכון? מכניס את זה, והוא נמצא במצב מקופף, נכון? אז לאן עיניים שלו מסתכלות כשהוא חורש שדה? לאחוריים של בהמה. הוא רואה את הזנב של בהמה במרחק של חצי מטר ממנו כל חייו. בשביל זה אתה חי? זה השפלה לרוח האנושי. אז עכשיו אתה אומר, לא, אני לא עומד עכשיו ככה אחרי בימה, אני עכשיו יושב ככה אחרי מקלדת, אני מסתכל במסך, לא בזנב של חמור. אני עכשיו עם מזגן ומביאים לי את ה... את המשקעות קלים ככה על חשבון ההייטק. אבל זה אותו שריפת חיים. אם אתה עובד במחשבים, לא משנה איפה אתה עובד, אם אתה עובד בשביל כסף, אז אתה שורף חיים שלך. כי מה זאת אומרת, שאתה מוכר את החיים בשביל שישלמו לך על זה? לכן אומר רמב״ם, שכל האנשים שהם עובדים ועוסקים בכל מיני דברים, נוסעים ממקום למקום ומוכרים דברים וקונים ומסתכנים בשביל להרוויח דינרים, הם אנשים משוגעים. הוא קורא להם משוגעים, פשוט, לא נורמליים. אתה חי, אתה עובד בשביל להרוויח כסף, ומה אתה עושה עם הכסף הזה? אתה תבנה משהו וזה, זה כאילו סתם. תסתכלו, אומר על זה רמב"ם, מקור 2. ומה טוב אמר, אומר, לולא המשתגעים, נשאר העולם חרב. שאין בעולם שיגעון דומה לשיגעון האדם. שהוא חלוש נפש ודל הרכבה, והוא נוסע ימים בזמן חורף, והולך בארץ תלעובות בזמן הקיץ, ומסתכן בנפש לחיות השדה ולרמסים, כדי שירוויח דינרים. וכשיקבץ כולם, מן הזהובים שמחר בהם כוח נפשו השלם, יתחיל לחלק אותם על אומנים לבנות לו קיר שיעמוד שנים רבות. והוא יודע שלא נשאר משנת חייו מה שיוכל בהם לבנות בניין עשוי מן הגמה, לא רק מלבנים. היש שטות ושיגעון כזה? וכן, כל תנוגי עולם הם הוללות וסיכלות גמור, אבל הם סיבה ליישוב העולם. זאת אומרת, הוא רוצה להרוויח כסף, כל זה, אז הוא עובד במחשב או בחורש שדה או שבונה בתים. מה שמעניין אותו זה כסף. אבל בינתיים עולם נבנה, ויש לזה ערך תועלת כמובן, בסדר, נכון? כן, זה תורם לאנשים אחרים. אבל הוא כשלעצמו, סתם שורף חיים. ומה אתה אומר? הוא יעביר את הכסף הזה לילדים שלו? אתם יודעים, יש לי... אני נפגש עם כל מיני אנשים שבאים אליי להתייעץ בייעוץ, שואלים שאלות בחיים, מה לעשות וכל זה. אז יום אחד היה לי, מישהו בא להתייעץ איתי שהוא מיליונר. לא מיליארדר, לא אוליגרך, אבל מיליונר כזה ש... כזה, כן. אז הוא בא ואומר לי, חיים לא טובים, חיים שלי לא טובים. למה? הוא אומר, כי הכל חסר משמעות. אומר, אין לי מה לעשות עם הכסף שלי. אז אמרתי לו, אתה יכול להעביר לי, אני אמצא להם תרומות, מכון מאיר, יש הרבה. הוא אומר, לא, בסדר, אתה לא מבין. יש לי וילה, בית, מכוניות, אבל אני לא יכול לגור בשתי וילות בבת אחת, לנסוע בבת אחת בשתי מכוניות ובשתי סירות שם, שייט וכל זה. ואוכל, זה הכל אולי 2% מכל הכסף שיש לי. כאילו, כל ההוצאות, הכל זה. מה יעשה עם 98% עם הכסף? אין מה לעשות איתם. ואומר, והבעיה היא שכמה נשאר לי עוד בעולם? לא הרבה. אבל היחידי שאני יכול להשאיר את הכסף זה לבן שלי. והבן הוא לגמרי לגמרי הולך בדרך אחרת. הוא אומר, הבחור הזה שבא מדבר איתי, הוא קרוב ל-60 פלוס מינוס, והוא דתי. ואני ראיתי בן שלו, בן חילוני, הולך עם קוקו, ואין קשר ביניהם בכלל. זה רק אותו DNA, כך הוא אומר לי, כן? אין בינינו שום קשר. כשהוא גידל את הילד שלו, אז הוא באותו זמן עשה ביזנס, היה כל הזמן עסקים, אז לא היה לביניהם קשר. ילד גדל בלי קשר עם אבא, כן? כי הוא סיפק לו שם מורים, חוגים, עניינים, והוא עצמו שום קשר. והוא גדל, הם זרים אחד לשני. ומה הבן אוהב לעשות? הדבר היחידי שמעניין אותו זה קזינו. זאת אומרת, הוא לוקח כסף שלו, נוסע לקזינו, ושם שורף את זה. הוא אומר, אז הוא לא רוצה להמשיך את האימפריה שבניתי, עבדתי כמו חמור, מתברר ש... כן, שמעתם מישהו שאומר, עובד כחמור? כן? אז מתברר שגם מיליונרים אומרים אותו דבר, כן? עבדתי כמו חמור. ומה יש לי מזה? ובאמת אנחנו מבינים שאדם שהוא חי בשביל כסף, בשביל קריירה, בשביל לא משנה מה הוא עושה, זה יהיה תמיד מאכזב. זה לא מביא אושר, זה דבר שהוא מאכזב מאוד. והדבר היחידי שמביאו של לבן אדם, זה כשהוא מבין שמה שהוא עושה זה לא חולף, זה לא זמני, זה לא בינתיים, אלא יש לזה ערך נצחי. אתם מבינים, מה שאתה עשית בחיים זה נמחק, לא נשאר מזה כלום. עוד שנייה, כן? לא נשאר מזה כלום, הכל נעלם. רק כשאתה מבין שמה שאתה עושה יש לזה ערך אבסולוטי, נצחי, אז זה מביא אושר. ולא משנה מה אתה עושה. ברגע שזה המטרה שלך, זה לתרום לאנשים, לעזור לאנשים, לעשות משהו כזה שהוא נשאר, זה נותן תחושה של אושר. ואם אתה עושה איזה משהו לך אישית, אתה תמיד בסופו של דבר תרגיש זוועה. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם מקור 3, אומר ככה, יש תביעה פנימית בליבו של אדם שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי, באופן שלא יראו ולא לא יראו כלל מפני כל תמורה ומכל כיליון ועיבוד. ואז, כן, הוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. כל דבר שהוא לא בעל אופי נצחי, הוא אדם פוחת, זה כיליון ותמורה ועיבוד. לכן רמב״ם קורא לזה משתגים. כן, בבקשה, כבודו רצה להגיד משהו?
לשאול. להגיד, אני עדיין לא הגעתי לרמה שאני יכול להגיד.
אוקיי. בסדר, בעזרת השם, יש לו עוד זמן, ברוך השם. אני אנסה לענות, כן, בבקשה, וגם...
לשאול, דברים שהם נצחים, אדם שרוצה, הוא מחליט לעשות דברים שהם נוגעים בנצח, שהם באופי נצחי, איך בפועל מספקים, הרי...
נכון, שאלה מצוינת, על זה השיעור, בעזרת השם, תכף אני אדבר על זה. כן, בבקשה, בטח.
כאילו,
שמו
של עולם, אבל
הם
סיבה ליישוב העולם.
כן, בטח.
זה גם...
בטח, יש ערך, ברור.
יש איזה אישוי, מה שבן אדם, או המלאכה שאני עם התורה, שאני עם המלאכה...
בטח, ברור.
ברור. אפשר
להימלט מזה. בטח, בטח. טוב, בסדר מובן, נכון? טוב, אז אנחנו ממשיכים. אז בעצם, מה זה בעל אופי נצחי? מה אתה יכול לעשות בחיים שהוא בעל ערך נצחי? הנצח הוא זה כשאתה יודע שמה שאתה עושה זה מותאם למשהו שהוא מעבר למציאות, מעבר העולם. כי העולם שלנו, אתם ודאי יודעים, מבחינה מדעית, פשוט זה, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל לא, אני אזכיר לכם. מבחינה מדעית, כולם יודעים, אין היום ספק, זה לכולי אלמה, שהעולם שלנו הוא ייגמר יום אחד. כמו שהעולם הוא לא לנצח, כן? כמו שהתחיל בבינג בנג, המפץ הגדול, לפני 14.5 בערך מיליארד שנה, ככה נשאר בערך אותו דבר, 14-15 מיליארד שנה לעתיד, וזה עולם בסופו של דבר נעלם. אז בעצם כל מה שאתה עושה, בסופו של דבר, מתישהו בסוף לא יהיה, נעלם. אז מבחינה פילוסופית, מה שאתה עושה זה זמני, זה לא נצח. 100 שנה או מיליארד שנה, אבל יום אחד, נכון, מבחינה מהותית זה לא משנה. מה שאתה עושה זה חולף, זמני, זה מתי שהוא ימחק ולא יישאר מזה כלום, כלום, כלום. ורק כשאתה מבין שמה שאתה עושה זה מותאם למשהו שהוא על עולמי, טרנסצנדנטלי, משהו שהוא נצחי, אז אתה מבין שלא משנה מה עשית, אם זה מותאם לשם, אז ערך שלו הוא אינסופי, אבסולוטי, או במילים שלנו, אלוקי. ודבר הזה בעברית פשוטה נקרא מצווה. מצווה פירושו של דבר שאתה עושה משהו כיוון שזה נאמר במימד על משם. יש לזה ביטוי של אלוקות. למשל, שאתה נתת למישהו 5 שקל צדקה. המעשה הזה, אם הוא מעשה כיוון שאתה ריחמת עליו, אכפת לך ממנו, אז אתה עשית משהו שהוא זמני. כיוון שזה היה אכפת לך, בא לך, זה תענוג שלך או אכפתיות שלך ממישהו. זה מעשה טוב, מעשה מעולה, וכן הרבו נותני צדקה בעולם. אבל זה אנושי. כן, כמו שאמר פעם גידי מופסן, כשהוא ראה את מגדל אפל, הוא ברח משם והיה אומר, אנושי, אנושי מדי. ואז ניטשה השתמש את זה והפך את זה למין אידיום כזה. הוא אומר שזה אנושי, אנושי, זה רק אנושי. נכון, מגדל אפל, הוא יפה, גדול, טוב, אבל זה סך הכל אנושי. אז לא משנה, אתה תנן מישהו צדקה, כי אתה ריחמת לו, אתה רצית לעזור לו, זה אנושי מדי, זה הכל תחת כיליון, זה הכל בסופו של דבר, החוק השני של תרמודינמיקה ימחוק את זה. לא יישאר מזה כלום. ואם אתה נתת אותה צדקה למישהו, כיוון שאתה מבין שערך שלו הוא על עולמי, אלוקי, אז אותו מעשה הוא לא בא במקום רחמים, במקום אהבת הזולת וכל זה, אלא אתה נותן לכל ההרגשות שלך כל זה, אתה מבין ששורש שלו הוא עליון, נצחי. וזה נקרא בעברית פשוטה מצווה. עכשיו, האם מצווה זה להניח תפילין ולהתפלל וכל זה בלבד? לא. אומר רבנו בחיי, בספר חובות הלבבות, אומר לנו שכל דבר שאתה עושה בחיים שלך זה או אווירה או מצווה. אין מצב ניטרלי. לא כולם חושבים ככה, יש דעות אחרות ביהדות, אבל או עבירה או מצווה. אין מצב, שנייה, אין מצב ניטרלי. אז שנייה, אז הוא מבין, למשל, אז אני אתן לכם דוגמה לזה, כן? אתה רוצה לאכול תפוח. פותח מקרר, לוקח תפוח, אוכל תפוח. אומר על זה רבנו בחיי, אתה עכשיו במצב של בחירה, או אווירה או מצווה אתה עכשיו תעשה. אתה לא עושה, אין ניטרליות. למה? כל השאלה, למה אתה אוכל תפוח? אם אתה אוכל תפוח בגלל שזה משעמם לך, אז אתה עושה אווירה. אתה משחית דבר טוב שיש בעולם, תפוח יפה, אתה הופך אותו לזבל. אתה זרקת אותו לפח. לקחת דבר טוב וקלקלת אותו. לכן זה אווירה לאכול תפוח. תפוח עץ, כן? אבל אם אתה אוכל אותו כי זה נותן לך כוח לעשות דברים טובים, או כי יש שם הרבה ויטמינים מינרליים, או בגלל שאתה סתם רוצה ליהנות מהטעם שלו, כי זה גילוי אלוקי בעולם. ואתה יודע שהשם שלח לך פה ביטוי כזה, אתה מבין שיש לזה ערך, ואתה אוכל אותו כי זה טעים לך שאתה עושה את זה לכבוד השם. אז אכילת תפוח שלך מקפיץ אותך, מעביר אותך לעולם טרנסצנדנטי, כלומר עולם של קדושה, קודש, עולם על-עולמי. ושם אכילת תפוח שלך היא מאוד מאוד בעלת ערך. אז אתה, אז האכילה הזאת הופכת למצווה. וככה כל דבר, כל מה שאנחנו עושים בחיים, זה מביא לך, זה ממקם אותך או בעולם של חומר, בעולם זמני, בעולם חולף, או בעולם על זמני. אומר על זה, כן, כן, וזה מביא אושר, ותכף אני אגיד למה, וגם זה יענה על השאלה ששאלת קודם, אבל... שמה, מה?
רק יהודי, אני אומר, יכול להיות מאושר?
לא, 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 לגויים גם יש מצוות. זה לא רק שבע מצוות בני נוח, כי אם אתה מפרט את שבע מצוות, אתה תראה שהם יותר ממאות מצוות. זה כל דבר ככה. אבל אני רוצה שאתם תראו את הדברים הללו כתובים בפנים. בסדר? תסתכלו מקור 4, מה שאמרתי לכם לגבי רבנו בחיי, חובות הלבבות, זה נמצא אצלכם במקור 4, ואנחנו לא נקרא את הכל, אבל אתם תראו את המשפט המודגש. ואם יעשה מן המעשים המותרים על דרך שווה ונכונה, הוא צדיק. כן, זאת אומרת, אם הוא עושה את זה בדרך, לא בדרך של התרוממות, דרך של זה, אז הוא רשע. זה דבר רע לעשות את האווירה כזאת. אין ביניים. ואולי אני אתן לכם דוגמה לזה. לפני כמה שנים אני מצאתי ארנק. סתם, איפשהו. עם כסף, תעודות, הכל, הכל, הכל. מצאתי מי למי זה היה שייך, שם היה זה, זה. התקשרתי אליו, אמרתי, מצאתי ארנק שלך, תדתה, איפה אנחנו יכולים להיפגש, הוא היה גר לא רחוק ממכון מאיר, הוא היה מוכן לבוא לפה, ובין השיעורים שלי, בדיוק, בדיוק שם היה כמה דקות, הוא הגיע. באתי לתת לו ארנק, ואז פתאום, לפני שהחזרתי לו, עצרתי את זה לרגע, אמרתי לו, תשמע, אני עכשיו יכול לתת לך ארנק ויהיה הכל סבבה אחלה, כן? נשאר את זה ברמה של סבבה ואחלה. אבל אני יכול, אבל אנחנו עכשיו ביחד יכולים להפוך את המעשה הזה למשהו אלוקי. מצווה, שבת אבידה. אז בשביל שזה יהיה מצוות שבת אבידה, השבת אבידה, אתה צריך לתת לי סימנים. אני מאמין לך, כי התקשרתי אליך, ברור שזה שלך, אבל בוא נעשה את זה על פי הלכה. אומר, סבבה, אחלה. אז אמרתי, מה יש שם בפנים הארנק? הוא אמר לי, יש שם רישיון נהיגה, יופי, בסדר, נכון, זה זה. סגרתי, נתתי לו, וזהו. זאת אומרת, אותו דבר, אתה יכול לעשות את זה סתם. אתם מבינים כמה מילה נורא הזאת, מה שעכשיו אמרתי, סתם? אתם מבינים, המילה הזאת, סתם, זה מילה ששורפת את החיים שלך. זה, לכן, רבי שמעון בר יוחאי שרף אותו, שהוא שם חרש את השדה. כי למה הוא עושה את זה? לחיות? בשביל זה אתה בא? אבל אם אתה תעשה אותו מעשה עצמו, חרישה והכל הכל, אבל תעשה אותו בתור יישוב ארץ ישראל, בתור גילוי של השם בעולם, בתוך גידול של חקלאות וכל זה, אז זה כבר לא סתם, זה לא בשביל כסף. אבל אתה מקבל על זה כסף, נכון, מקבל כסף. אבל זה לא מונה, זה לא מבטל מצווה. כי הכסף כאן הוא לא מניע שלך. הוא תוצר נלווה, חשוב, בלעדיו אי אפשר בלי כסף, כי הוא באמת אין לו מה לאכול וכו' וכו', כן. אבל זה לא עיקר שלו. לכן תשימו לב שכל גדולי ישראל בכל הזמנים, וכמובן גם אנשי תנ"ך, הם היו אנשים שעבדו בחקלאות, יעקב אבינו, שבטים, שם זה היה שבט אשר, היה עוסק בזריעת שדות, ושבט יהודה היה מנהל מדינה, תפקוד המנהלי, ושבט דן ושבט גד היו עוסקים בצבא, ובשבט לוי היו עוסקים במקדש, כולם עבדו, כולם עשו משהו. אבל מה הסיבה שהם עשו את זה? כי הם רצו לגלות את אינסוף בסוף, את אינסוף בחקלאות ובתעשייה ובמדע ובספורט ובמוזיקה ובאמנות, בכל דבר, בכל תחום. כשאתה עושה, כשאתה חי ככה, אז אין חול. אתם מבינים שאין לך, אתה לא שורף זמן, אתה הכל חי את האינסוף, את מצווה. ולכן זה מביא אושר. כי מילה אושר בעברית זה משהו שתרגום של מילה אושר, זה אפשר להבין את זה כי זה בהתאם. בהתאם, אישור. אתה חי בהתאם לאינסוף. וממילא אתה יודע שמה שאתה עושה הוא לא זמני, לא חולף, הוא לא סתם. ואז אדם מבין את זה. ועכשיו תשובה לשאלה של כבודו, זה בחילוניות עושר זה קרק. משהו שאתה חולם ועוד לא הגעת לזה. זה פשוט תרגום לא נכון של מושג עושר. זה לא מה שאתה חולם ואתה עוד לא קיבלת. מי אמר שזאת הגדרה? ההגדרה של עושר זה שיש משמעות נצחית לחיים שלך. זה לא משנה. אז מה שהסברתי על הבחור הזה, זה הוא בנה משפחה. ומה המשפחה שלו עושה? שאשתו היא חושבת כל הזמן איך לבזבז כסף. כן, בדיוק. ברגע שהוא כתה בונה בשביל משפחה, זה ודאי שזה ייעלם, ודאי שתרגיש מסכן. כי המשפחה, מה זה משפחה? הבן הזה הוא אחר כך, אחת הוא בסן פרנסיסקו, שני שם במזרח הרחוק, פיליפינים, עניינים, איפה איזה משפחה? ולכן, כשרבי שמעון בר יוחאי יצא ממערה פעם שנייה, אז תשימו לב מה הוא עשה עם הזקן הזה שהוא רואה אותו, שהוא הולך עם שני בדים של הדסים. הוא אומר לו, בשביל מה אתה צריך את זה? אתם יודעים, בוא נקרא את זה, בוא תסתכלו, אנחנו במקור אחת, שורה שנייה מלמטה, כן? בדי פני די מעלי שבתא, חזו האוסה בדעה ונקי תרי מדני אסה וראית. זאת אומרת, הם פנו שם לעלייה כזה, פתאום הוא רואה שאיש זקן, סבא אחת, לוקח שני בדי הדסים ורץ בין השמשות. הוא רץ שם בזמן הזה של לפני שבת. אמרו לי, הני, למה לך? בשביל מה אתה צריך בדי הדסים הללו? בשביל מה אתה צריך אותם? אמר לי, לכבוד שבת? מה הקשר לשבת? אם זה היה בפסוקות, אני מבין, הדסים. אם זה בשבת, אם זה היו שם איזשהו אוכל, משהו כזה, אז יש מצווה, זה, או יודע, קידוש, משהו. אבל מה עושים עם הבדים בשבת? להריח, גם כל יום יכול להריח. מהברכות, יש את זה, אז אתה יכול הרבה ברכות. יש, מה? מה? גם בלי הדסים אפשר להגיע מהברכות. ולכם יש כל פעם, יש שני הדסים? מה? סתם. אבל הוא לא סתם. הוא אומר, זה לא סתם. אומר, לכבוד שבת. ואתם אומרים להריח, אז הוא עונה לו על תשובה הזאת, להריח. ותסגי לך בחד. אם אתה צריך להריח, אז מספיק בעד אחת, אפילו עלי אחת, מה אתה צריך? שני בדים. אנו עונה לו, חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. אז זה לא בשביל להריח. אלא הוא רוצה להפוך את מעשה הבנאלי, היומיומי, הפשטני הרגיל הזה, רוצה לתת לו מימד על, מימד אלוקי, להשתמש את זה לקודש. זאת אומרת, כנראה הסבא הזה, הוא יכול להיות שזה היה רבנו בחיי שכתב את חובות הלבבות, זאת אומרת, או שהוא היה למד ממנו. אולי אליהו נביא, שזה היה אחר כך אמר לי לברי, אז הרבי שמעון בר יוחאי אומר לבן שלו, חזי כמה חביבין מצוות על ישראל. מה מצוות פה? אין מצוות. אלא הוא מבין שזה הבדל בין אותו שחורש שדה עם חמור בתחילת היציאה, וזה שמסיים את הסוגיה הזאת. אתם זוכרים שאנחנו אמרנו שמאחורי כל סוגיה תמיד יש איזשהו רעיון אחר שמסתתר שם. וזה נקרא, סליחה, אני רואה שיש לכם הרבה שאלות, אבל יש לנו עוד 3 דקות. אז סליחה, אבל היום, כאילו, 3 דקות אני אגיד מונולוג. הדבר הזה, מה שעכשיו אמרתי, זה נקרא בלשון חז"ל, בכל דרכיך דאהו. זאת אומרת, לשון של משלי כמובן, כן, לשון של כתובים. אבל חז"ל אומרים, מה זה בכל דרכיך דאהו? זה כשאתה חי שכל מה שאתה עושה, לא משנה מה אתה עושה. עובד במחשבים, במקלדת, או אתה חורש שדה, או אתה הולך לצבא, או אתה עושה משהו אחר. לא משנה. מה שאתה עושה, אם אתה דרך זה מפנה את זה כלפי שמיה, אז בכל דרכיך דאהו. אומר על זה רב קוק, וזה אתם חייבים להכיר את את הפסקה הזאת. זה פסקה לכל החיים תרתי משמע, כן? זה לכל החיים בזמן ולכל החיים שלכם, כדי שהם לא יהיו שרופים. אז זה הפסקה. תקשיבו מה אומר רב קוק, מקור 6. בכל דרכיך דאהו, בכל דרכיך דאו, צריך לבקש את קדוש ברוך הוא בכל דרכים שהוא מנהיג בהם. כי כיוון שהעוסק, שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה דווקא. ובא עם צענה ולא במקום אחר. זאת אומרת, כשאתה עכשיו עוסק במחקר, בתרמודינמיקה או בסוציולוגיה או שאתה עכשיו מתעתה רחובות, דע לך שקדוש ברוך הוא נמצא שם ולא במקום אחר. וכן, בכל הדברים שעושה הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו, ויבקש בהם את השם, את שמו יתברך. כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות. זאת אומרת, תעשה את זה בצורה הטובה ביותר, מה שאתה עושה, לא משנה מה. אתה עושה בהנהלת חשבונות, תעשה את זה במקסימום טוב שאתה עושה את זה. בכל צדדי השלמות. ונמצא שהוא, אדם שעושה את זה, יודע את השם יתברך בכל הדרכים. אז הכל מקבל משמעות שלו. הכל בעל ערך. וכשאדם פועל איזה דבר של שלימות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לסמוח בחלקו, ולא ירדוף אחר דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. אני רואה פה משהו, פה כנראה טעות, איזה שיבוש, כנראה פה הגונה שהבדם לתכלית המעשה. זה כנראה משהו נחתך, ועל זה אמרו חז'ל, כל מעשיך יהיו, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. לכן, לסיכום, אני אגיד לכם רק דבר אחד. מה שבעצם יהדות אומרת, זה שאושר לא יבוא אף פעם לבן אדם. אלא אושר זה דבר שאתה יוצר אותו. אושר אף פעם לא ינחת. אתה צריך לעשות אותו. ואם אתה עושה אותו, אז גם אם אתה חורש שדה, אתה יכול להפוך לאלישה, הנביא. אתם זוכרים איך אלישה נהיה הנביא? הוא היה חורש שדה אחרי השברים. וכשאליהו פגש את אליהו, אז הוא נתן משמעות למה שאתה עושה, משמעות אלוקית אינסופית. וזאת המשמעות, על עת ניצוצות, והניצוצות הללו הופכות למדורות. ולזה אנחנו עושים מדורות לכבוד אילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הבא עלינו לטובה, ל"ג בעומר, שמח. גיט שבס.